טוב. אוקיי. אז אנחנו ראינו... אז אנחנו קראנו, למדנו שבוע שעבר, קראנו, אני יודע, את העניין הזה של התאריכים. הזכרתי לכם שאומנם זה מה שכתוב פה, אבל יש דברים נוספים. אז בטח, זה ספר הכוזרי המבואר, זה ספר שבו נלקטו ההערות, הביאורים של הרב הנזיר, הרב דוד כהן, תלמידו של הרב קוק, עורך ספר אורות הקודש, עוד ייחוס צריך. נכון, ואנו חבר ספר כל הנבואה ועוד. ו... מה? ידע כמה וכמה שפות, וכשלמדו אצלו תלמידיו הרב אריאל, הרב יעקב אריאל, הרב יחמיל וייס משיבת צעירים, מאוד... הרב גורן היה חתן שלו, נכון? נשוי לביתו ציפייה. סוף כל סוף הגענו לאן שצריך להגיע, כן, מה שצריך להוכיח. נכון מאוד, גם היה יושב... היה יושב בתענית דיבור כל שנה מכף ח' בנחם אב עד יום הכיפורים, שזה יוצא 42 יום, תקן מה שנאמר ודיברת בם, והוא עשה את זה 42 שנה, ונפטר בכף ח' מנחם אב, על סף השנה 43. ככה סופר בלווייתו. הוא תמוד ב... הוא היה תענית דיבור, רק אמר דברי תורה, למשל...
זה לא בדיבור?
בם, התיקון, הוא דיבר, הוא לא שלו, הוא שתק, אבל הוא לא דיבר דברים בתהילים. ודיברת בם, ולא, זה אליו והבם בכלל עשה.
אבל שעה
שלא
דיבר,
רק מה הוא בתהילים עושה? לא. למשל, שאלה כזאת הוא לא היה שואל. לא כובשר השנה ולא... התלמידים שלו היו אומרים שהוא היה אומר, כשהיה רוצה קוסטר, אומר, תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך, וכשהיה רוצה קפה, היה אומר, קווה לשם חזק יאמץ ליבך, וכן על פי זה העניין. בסדר? בכל אופן, כשהיו יושבים לפניו תלמידיו ולמדו איתו מספרי הראשונים, מורה נבוכים, והכוזרי, גם הרב קפח, הרב קפח למד, היה תלמידו. הרב יוסף קפח, המפורסם והידוע, היה תלמיד בישיבת מרכז הרב, בשלב הראשוני שלה, בשלב שהיו בקושי תלמידים, לפני פרוץ ישיבת מרכז הרב בשלב השני שלה, בשלב הקודם שלה, היו שם מספר תלמידי חכמים גדולים שישבו ולמדו קבוצה מאוד קטנה, והרב קפח גם היה שם בין התלמידים שלו ולמד אצלו. למה אני אומר? כי אחד התלמידים תמיד היה בקי בשפות שאינם עברית. היו כאלה שהיו עוקבים אחר התרגום מערבית לעברית, היו כאלה שעוברים אחר התרגום בגרמני, נניח מורה נבוכים שיש תרגום גרמני, אז היו בודקים, והוא עשה השוואות, גם בכוזרי פה יש כל מיני הערות לגבי השוואות לגבי התרגום, כי התרגום שהוא משתמש בו זה התרגום של אבן תיבון, והוא היה מרחיב על כל דבר ודבר, היה מרחיב דברים, זה מעניין. מעניין מאוד אפילו. אני זוכר שהאמת היא שאני הכרתי את זה, היה לנו חבורה של חברים בישיבה, בישיבת מרכז הרב, שהגיע לידינו סטנסל של זה, אז העתקנו בכתב יד, כי זה היה לפני פרוץ הזירוקס וכל הדברים האלה, ועכשיו זה יצא ככה נורא יפה, אז יש כל מיני, יש לי באיזשהו מקום את מה שהעתקנו. אני לא, אבל זה תקופת כתבי היד הסתיימה, ואנחנו... למשל, כשאומר פה, אתם זוכרים שהזכירו כל מיני שמות של פילוסופים שהפכו להיות השכל הפועל? אז למשל, ככה זה עשה עליי רושם אז, נראה אם אני... הנה. שב בחת הרמס אסקלביוס. הרמס הוא הנקרא הרמס טריס מגיסטוס. מגיסטוס. הגדול, 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 שלוש פעמים גדול, טרי, מגניפיים, שלוש פעמים כמו קדוש, 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 זה הוא כותב. בהבדל מהרמס האחרון, הוא אבי החוכמות הסודיות, הסתומות, מכאן הביטוי סגור באופן הרמטי. אז יש שני הרמסים, תרי הרמס אבו, כן? כמו שני יוסף בן שמעון, שני הרמס... קיצור, אז הוא מסוג הזה של ההערות יש כאן. ואנחנו מגיעים פה, בו אנו מונים ואין בין... פה בנוסח הישן, אין משני יהודים מחלוקת מהודו ועד כוש. יש לכם את ההודו ועד כוש? נכון? אנחנו בעמוד... אנחנו בפסקה זה ממבב או ממזיין כבר כן ממהי אכן רק מזה אנמונים ואין אוכלות זה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש ואין בין שני יהודים מחלוקת מהודו ועד כוש זה מה שכתוב בנוסח הראשון אז הוא אומר וזה לא בדיוק ההערות שלו זה לא בדיוק כמו שאמרתי לכם לפני שבוע יש מחלוקת והוא אמרתי לכם שרבי עזריה מן האדומים רבי עזריה דה רוסו רוסו אדום שיש לו ספר שנקרא מאור עיניים ושם הוא מביא את כל ההתלבטות לגבי הנושא הזה הוא אומר יש בעצם הוא עצמו פה מביא את הבעיות על בשלושה תחומים יש פערים ו לגבי מניין ימי בית שני שזה 420 שנה שלפי מניין אומות העולם יש הרבה יותר 570 בערך וזה המחלוקת אחת התחומים של המחלוקת הגדולה זה יש מחלוק לגבי משך שיעבוד מצרים, ימי משך בית ראשון ובית שני. בכל אופן, כל הדברים האלה הם יוצרים איזשהם מחלוקות. כמו שאמרתי לכם, רבי עזריה מן האדומים הוא זה שמעלה את העניינים האלה. והמהר"ל יוצא נגדו בחריפות רבה. אחד התלמידים של המהר"ל, רבי דוד גנץ, כתב ספר צמח דוד שעסק בהיסטוריה, שרצה גם כן את הרצח. בכל אופן, אני אומר לכם שכבר בקרב חכמי ישראל היו טענות. ודאי שהיום יש פערים גדולים לפי חכמי ההיסטוריה. עד כדי כך אנחנו רגילים בזה, אני לא יודע אם אתם רגילים בזה, אבל אתם כן רגילים בזה. זאת אומרת, תכף נברר שלא, אבל הנחת העבודה היא שכן, שרוב האנשים הדתיים שלומדים היסטוריה יודעים שיש היסטוריה של דתיים ויש היסטוריה כללית, נכון? והם, בגלל שהם דתיים, הם מחויבים להיסטוריה של הדתיים. אתם, זה מובן מה שאני אומר? היושר האינטלקטואלי שלנו? אני אומר את זה בכאב, אבל אני רוצה להציף את הבעיה, בסדר? אני רוצה להציף את הבעיה, כי לכל אחד מאיתנו זה כואב, אבל אנחנו מבינים שזה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כדי שהסיכה תחבר את הכיפה והראש. אתם מבינים את העניין, זה הסיכה הזאת, משהו גדול. בכל אופן, זה יוצר מתח, בדרך כלל אנחנו מוותרים על ניסיון לגשר על המתח הזה, בסוף כאילו עושים לנו מבחן עד כמה אנחנו נאמנים ועד כמה אנחנו בסדר ועד כמה אנחנו ידוע לכם העניין אז אספר לכם רק כדי ש כי זה עשה לי גם כן טוב חייב לומר את האמת יש ספר זיכרון לרב אליהו הכהן מונק ספר יובל לא ספר זיכרון הרב אליהו הכהן מונק בן דוד של סבתא רבא שלך וסבתא שלי זה שלא יש לו ספר הוא היה רב בקהילת היקים בגולדס גרין בלונדון ובספר הזה שיש לו ספר יש לו חלק עברי וחלק אנגלי בחלק האנגלי מופיע מאמר מעניין מאוד של הרב של היקים בוושינגטון הייטס לא בדיוק אז הוא עוד לא היה הרב של היקים בוושינגטון הייטס אני אסביר לכם סביב כל ה... זה לא עניין וושינגטון הייטס זה שכונה במנהטן. היה שם קהילה יקית חשובה מאוד שבראשה עמד הרב יוסף ברויר. הרב יוסף ברויר היה נכדו של הרב הירש. היה יקי מיוקק מאוד עם הנהגות יקיות מאוד ברורות, טאורה עם דרך ארץ ממש חזק ואצלו היה למשל לא אוכלים גלט. אצלנו גלט יושר ולא גלט כושר. זה ביטויים שלו שהיו מאוד מאוד אדם דעתן תלמיד חכם רציני מאוד סרגל מתיישר לידו זה, לא, באמת, אני אומר את זה בכל הרצינות. ועכשיו הקהילה שלו, היה לו דיין בקהילה, רב שבב, הוא היה הדיין של הקהילה, גם הוא גדל על ברכי היקיות באופן בסיסי, אם כי הוא למד בטלז בישיבות ליטאיות, כמו שחלק גדול מגדולי גרמניה עשו, והוא היה הדיין של הקהילה. לאחר מותו של הרב יוזף ברויר, כן, הוא נהיה רב הקהילה. כשהוא כתב את המאמר, הוא היה עדיין רק הדיין. היה להם דיין, יש להם הכשר, יש להם כשרות. היום לא עלינו, ברוך השם, יש התקדמות בקהילה הזאת שלהם, אפילו כולל, מה שלא היה עולה על דעתו של הרב ברויר, שכולל, זאת אומרת שאנשים יקבלו שכר תמורת לימוד תורה, זה לא עלה בדעתו. אנשים צריכים ללמוד תורה, אבל לא צריכים להתפרנס על חשבון הציבור. זאת אומרת, היו תפיסות מאוד מאוד... בכל אופן, הרב שבב, תלמיד חכם בפני עצמו, אדם מאוד מאוד מעניין. בכתב העת המעיין, וגם יצא אחר כך בספר של פרופסור יהודה לוי על תורה וחוכמות חיצוניות, לא זוכר עכשיו את השם של הספר, יש לו התכתבות, הוא שלח לכל גדולי רבני ליטא, למשל יש לו התכתבות עם הרב ברוך ליבוביץ' על ברכת ברכת שמואל לגבי לימוד של חוכמות חיצוניות, כי היה לו השכלה כללית, מה לעשות. אז למה אני אומר לכם כל זה? כי הוא כותב שם בסף מאמר באנגלית, זה כבר אנסים, הוא כותב מאמר באנגלית שבו הוא אומר שהוא חושב אני אגיד לכם מה הוא כותב. הוא כותב שהוא רוצה ליישב את שאלת תיארוך ימי בית שני. כל העסק של תיארוך ימי בית שני קשור לכמה שנים מלכי פרס מלכו. יש הבדל בין תיארוך מלכי פרס לפי התיארוך שלהם, לפי מה שיוצא אצל חז"ל, לפי מה שיוצא אצל חכמי אומות העולם. פה יש ממש רשימה של כמה שנים, זה לפי חז"ל זה יוצא 200, יותר מ-200 שנה, לפי חז"ל בסך הכל 34 שנים, יש פערים גדולים מדי, אין מה לעשות. אז הוא כותב שהוא לא חושב שכל מדע ההיסטוריה נועד להפוך להיות ניסיון לדעת כי מנסה השם אלוקכם אתכם, האישכם אוהבים את השם אלוקכם עם עין, כמו שמופיע בתורה לגבי כל ניסיונות של קדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שכל המדע מכוון כדי להעמיד אותו בניסיון, כדי שתמיד אנחנו נהיה בבחינה הזאת האם אנחנו מאמינים, ואז אנחנו חושבים שכל הוולים, כל מה שהם אמרו, הוולים, לא הוולים. זה יש הבדל גדול בין שני הדברים. וזה או ש... שצריך להבין, אם חז"ל העלימו כך וכך שנים ועשו מספור אחר, אולי יש להם סיבה. אז הוא כותב שם ככה, שהוא יש לו הסבר למה חז"ל העלימו כך וכך שנים, למה הם קיצצו את הפרק הזמן של בית שני מ-570 שנה ל-400 ו-10 שנים. 420 שנה, למה קיצצו שם סכום עגון של שנים, 150 שנה, קצת יותר, למה הם קיצצו, והוא נותן שם הסבר, את ההסבר שכחתי. אני מודה לך, יש לי את הספר, אני יכול לבדוק, אבל שכחתי, זה לא, באמת לא עיקר העניין. עיקר העניין הוא שהוא אומר, קודם כל העמדה הזאת שאני לא מאמין שזה נועד לניסיון, ואם חכמי העמדע מסיחים לפי תומם, יש גדר של גוי מסיח לפי תומו שהוא נאמן, אז צריך להבין מה לעשות עם זה. אחר כך הוא כותב, זה הדבר המרתק, שלפי מה שהוא אומר, אז צריך לפרש מחדש את חגי, זכריה ומלאכי, ויש לו פירוש. והוא יפרסם אותו אם הוא יקבל תמיכה מגדולי הדור. לא יתפרסם. לא יתפרסמו הפירושים שלו. אז הנה, יהודי, תראו איזה יהודי, תראו איזה השקעה. קודם כל הוא בודק, לומד, מברר. מוצא איזשהו פתרון, לא נגד חז"ל, עם חז"ל. מבין שלכן צריך מה לעשות, לפרש מחדש את ימי בית שני, כי תחילת ימי בית שני קשורים מתי זה היה, מי זה היה, מי יום לכים, כל הדברים האלה. כותב פירוש. והכל זה בהולד. אם יהיה סייעת הדיש, אם זה יתאפשר, זה יתפרסם, אני לא יודע שזה יתפרסם. כל זה נחזור חזרה. שהבעיה היא בעיה. אני לא מציע לה פתרון, אני אומר לכם שיש אנשים שהתמודדו, אנשי אמונה שהתמודדו עם השאלה, אבל אני חשוב לי שכשיש משהו כזה, שנציף לפחות שיש פה פער משמעותי בין הדוקטרינה הרשמית שמוצגת כאן, לבין מה שעולה מתוך המחקר הלא משוחד בהרבה מאוד מצבים של החוקרים. אני רק אגיד לכם עוד דבר אחד, הפתרון שהנזיר מציע, שגם הוא היה אדם עם יושר אינטלקטואלי רציני, עובדה שהוא מביא את הדברים, הוא לא... הוא נכון שהוא מביא אותם מרבנים, נכון? הוא אומר רבי עזריה מן האדומים, שהוא לא מביא את זה סתם. אז למשל, אני מצטט לכם מה שכתוב פה. כבר אמר רבי עזריה מן האדומים בעצמו, בספר מאור עיניים פרק מבית, שיקשה לו חכם אחד מדורו, כלומר מדורו של הרבי עזריה מן האדומים, הלא בעל יצחה לזכות הספרות, כלומר שאתה אומר שאתה בעד המניין שמופיע בספרות ההיסטורית הכללית, נמצאת כמפיר ברית את החכם הכוזרי שככה פעמים רבות תענדנו עטרות לראשך, כלומר אתה פתאום סוטה מהעמדה של מי? של הכוזרי, של רבי יהודה הלוי, שבכמה מקומות אחרים אתה הפכת אותו לדמות שאתה עונד אותה עטרה לראשך, כי הוא אמר שאין בין שני יהודים מחלוקת וכו'. מה הוא משיב? שנו אלא להוכיח אמיתת חידוש העולם. שכל מטרתו של רבי יהודה הלוי פה היא לא להגיד אם יש מחלוקת או אין מחלוקת, זה לא עיקר העניין. עיקר העניין הוא בעצם לאשש את הנושא של מניין בריאת העולם ולהגיד שיש פה איזושהי תפיסה מאוד ברורה של בריאת העולם, אבל זה לא צריך לדעת מהיום ועד כל מה שהוא מכאן ואילך הוא לא קריטי לטיעון שבא, שרוצה להציג רבי יהודה הלוי. כך רבי עזריה מן האדומים משיב לטענות האלה. בהמשך מי שבעצם מנסה ללכת דרך אחרת, זה כיוון שכל התזה שלו שאנחנו מונים לפי העניין הסגולי, אז יכול להיות שיש שנים שלא נספרות כי הם לא רצף של העניין הסגולי. אתם זוכרים מה שהוא אומר, איך סופרים מאדם הראשון עד נוח? דרך כל אנשי הסגולה, נכון? אז אם כך, יכול להיות שגם פה כל מיני שנים לא קרה בהם כלום מבחינת מה? מבחינת ההיסטוריה של העניין האלוקי, ולכן הם לא נכנסים לתוך החשבון. טוב, אין ספק שזה שאלה קטנה. שאלה הרבה יותר גדולה כמובן זה איך מתייחסים לכל התיאוריות לגבי גיל העולם. כן, זה שאלה שאת כול עסקתם בפעם. אני רק אגיד לכם פחות או יותר את הכיוונים שקיימים בספרות הכללית בעניין הזה של גיל העולם. ופה יש דברים מרתקים דרך אגב בכתבים של הרב קוק בעניין הזה, תכף אני אגיד לכם קצת יותר בהרחבה לגבי העניין הזה. א', התירוץ הכי קל והכי מקובל, שני תירוצים הכי פשוטים, הסברים הכי פשוטים יותר מאשר תירוצים. ההסבר האחד שטוען שמלכתחילה אף אחד לא טוען שהיום ולילה של ימי בראשית הם כמו יום ולילה שלנו, משום שעד יום רביעי יום ולילה שלנו לא היו. כי מה היה עד יום רביעי? היה אור והיה חושך, אבל לא היה שמש וירח. זאת אומרת, לא היה אור שהוא איזושהי מחזוריות של כדור הארץ סביב עצמו, מה שאנחנו יודעים היום. בסדר? מה אתה יודע? מי? אני פתרת את הטענה, אז תראי
שתי
זאת. בסדר, לא, אני רק אומר שקודם כל מלכתחילה השאלה לא מתחילה עד יום רביעי. גם ביום רביעי, עכשיו, מה שכן מעניין, וזה כן מעניין מאוד, מבחינת גם הידע הפיזיקלי, שיש אור לפני הופעת השמש. ולפי כל החוקרים בתחום הזה של הפיזיקה, יש אור לפני הופעת מערכת השמש. יש נוכחות של אור לפני שיש שמש. זה ברור, יש פה איזו תפיסה כזו של... עכשיו, הלאה, זה כל אלה שמתייחסים לזה בכלל. כן? אלה שרוצים עוד יותר ללכת הלאה, הטיעון הכי בעיניי סביר, זה טיעון שני טיעונים. טיעון אחד שטוען שמי אמר שהעולם נולד בין אפס. ברור מה שאני מנסה לומר. כלומר, אם העולם לא נולד בן אפס, יכול להיות שהוא, שכן, כן, מי שאומר, אני שואל אותה בת כמה את, אז היא אישה, זה טוב. אז היא אומרת, בת 20, אבל היא נראית בת 60, אז הוא אומר, טוב, כנראה נולדת בת 40, אז היא אומרת בת 60. כן, זה לא... טוב, לא חשוב. אז אין הנחה כזו. מעבר לזה, זה כבר ניסיונות, כל מיני ניסיונות להתעסק עם זה בצורה יותר... התירוצים היותר טובים, מה שמופיע בעיקר אצל, לא רק אצל הרב קוק, אבל אצל הרב קוק, שמלכתחילה התורה איננה ספר שנועד לתת לנו אינפורמציה פיזיקלית. מבחינתו של הרב קוק, הרב קוק מוכן לקבל, והוא היה מעוניין לקבל באופן כללי, כל נושא של דת ומדע, היה לו גישה מאוד מאוד מעניינת ש... דיברה על כך שבעצם אנחנו, הספר, התורה איננה ספר שנותן, נועדה לתת אינפורמציה מדעית, אלא אינפורמציה מוסרית, וכל המטרה של התורה זה לתת לנו אורחות חיים ודרכי מוסר, והתורה לא נותנת לנו הסבר איך התפתח העולם, ולכן מה שכתוב זה בעצם בעל הוראה מוסרית, ומעבר לזה הוא אומר, לכן אין שום בעיה לפרש את כל את כל הבריאה. בהחלט יכול להיות שקדוש ברוך הוא נתן לאבולוציה לפעול את פעולתה, הדרך שבה הוא נתן לעולם להופיע היה דרך אבולוציה, ויכול להיות שלקח מיליוני שנים, מיליארדי שנים. ובכל אופן, מה שהתורה רוצה לומר, שלאט לאט הופיע דמותו של האדם כאדם שהוא יכול להיות מושא ל איזשהו אתגר מוסרי. זאת אומרת, התורה מתעניינת באדם מצד היותו מושא, כתובת להעמסה של אתגרים מוסריים, ולכן הסיפור על אדם הוא זה עיקרו, זה עניינו. הוא אפילו מוכן בשמונה קבצים, התזה המרכזית מופיעה בלא מעט אגרות שהוא עוסק בעיקר לאגרות לתלמידים שלו, זה דוקטור זיידל, ו לשותף שלו זה שבעל כתב את אוצר הגאונים. מה? מה? לא, זה בעל דורות הראשונים. יצחק אייזנר לוי שם פחות, כי שם יותר התפלמסו, אבל התלמידים שלו היו רב משה זיידל ו עוד אחד, לא חשוב. בכל אופן, שם הוא מתווה את הקווים העקרוניים. בכמה וכמה פסקאות בשמונה קבצים, הוא ממש אומר, התייחס לבעיות פרטיות יותר של איך נפרש פסוקים כאלו ופסוקים אחרים. הכיוון הוא מאוד מאוד ברור של לקבל את התיאוריות של האבולוציה, כי המטרה המרכזית של התורה איננה לתאר את השתלשלות הבריאה, אלא את היכולת לתבוע תביעה מוסרית, ואז הוא מסביר כל מיני נושאים שנוגעים בצורה ישירה לעניין הזה. אם תזכירו לי בפעם הבאה, נוכל להביא פסקאות כאלה. מה שמעניין הוא, למשל, דוגמה שהולכת בכיוון הזה, מבחינתו, אם מקבלים את האבולוציה, אז בעצם האדם יכול להיות בהחלט איזושהי השתלשלות של איזשהו יצור אחר, קוף משוכלל וכולי וכולי וכולי, ומבחינתו הטיעון המרכזי, למה אנחנו לא רוצים לכתוב את זה שאנחנו קופים פלוס, משום שמבחינת התביעה המוסרית שאפשר לתבוע מבין אלוקים מינוס, לא בין אלוקים, כן, אבל מי שנברא בצלם אלוקים, התביעה המוסרית מאדם שהוא נתפס כנברא בצלם אלוקים היא לאין ארוך יותר גדולה מאשר התביעה המוסרית שניתן לתפוס, לצפות או להציב בפני אדם שהוא נברא בצלם הקוף. אתם מבינים? זאת אומרת, הטיעון שלו, האמירה על צלם אלוקים היא לא בגלל שכך הדבר הופיע, כן, אלא בגלל שמוסרית, יש הבדל עצום אם אתה מדבר על צלם אלוקים או אתה מדבר על צלמו של איזשהו קוף. אז האינטרס המוסרי גובר פה על איזשהו תיאור פיזי, בגלל שהתיאור הפיזי בכלל לא מלכתחילה לא מעניין. ולכן הרב קוק אומר, זה שני מישורים שונים, שהמדע יגיד משהו מדע, והוא מוכן לקבל את כל מסקנות המדע ברמה העקרונית, משום שעיקרה של תורה זה דרכי חיים והצבת יעדים מוסריים. זה באופן כללי הגישה שלו. אני כן מבקש שתזכירו לי, כי חשוב לפעמים לראות עד כמה הוא יוכל ללכת עם הדבר הזה. עכשיו, זה עוד יותר מרחיק לכת בספר הגנוז שנקרא לנבוכי הדור. אם אתם שמעתם על זה בשנים האחרונות, יצא, כלומר לא יצא, אבל יש קיים ספר שנקרא לנבוכי הדור, שהרב קוק כתב על סף כניסתו לארץ, ככה קצת בחוץ לארץ, אולי גם ישלים קצת בארץ, ושם הוא כותב חלק מהרעיונות הללו בצורה יותר מפורשת, מה היה שם ואיך היה שם, מה?
למה הספר גנוז?
כי יש בו שם כמה דברים שהם... איך נגיד, שיש אנשים שחושבים ש... אני תמיד אומר, זה המחלוקת הגדולה על הרב קוק. אני אסביר שנייה אחת. בכוננות, מה? לא, הוא גנז את הספר כמו שכל הכתבים שלו הדברים היו גנוזים. עכשיו למה לא מוצאים אותם לאור? כי חושבים ש... אני אסביר תכף. המחלוקת הגדולה בין מי שלמד אצל הרב צבי יהודה קוק לבין מי שלא למד אצל הרב צבי יהודה קוק זה האם הרב קוק הוא בז'אנר של חכם או בז'אנר של נביא. המילה ז'אנר לא מתאימה. אבל האם הרב קוק הוא חכם או נביא? זאת אומרת, האם הוא דמות, האם, עכשיו, אם הוא חכם, אז החוכמה שלו היא מאתגרת, החשיבה שלנו, היא אופציה. הרב קוק הוא אופציה, או שהרב קוק זכות או חובה. האם אנחנו זוכים ללמוד ממנו, או שאנחנו חייבים ללמוד ממנו? האם, כן? לפי הרב צבי יהודה, הרב קוק הוא הרב. בסדר? זה ברור, הרב. הוא, אין פה מקום, הוא מורה הדרך לדור הגאולה, אנחנו... נמצאים בדור והרב הוא הרב, כן? זה לא ש... כן אתם רוצים, לא אתם רוצים, הוא זה שמתווה את הדרך והוא זה ש... ומי שלא, אז הוא לא, אבל הוא הרב, אוקיי? לבין תפיסה שאומרת שהרב קוק הוא גדול או מגדולי הוגי הדעות של היהדות בדורות האחרונים, וכל מי שנאות לאורו, נאות לאורו, ומי שלא נאות לאורו, לא נאות לאורו, אבל... אז הוא מפספס, אבל הוא לא יותר מפספס. כן, הוא לא, כן, כן, זה לא חובה, זה זכות, זה מובן לכם מה? עכשיו, נפקמינה מאוד גדולה, יש עוד כמה נפקמינות, אבל ברור שמי שביניו הרב קוק הוא החובה, אז זה נותן איזשהו שדרוג לכל מה שהוא כתב, נכון? אז עוד יותר, אבל פה זה בדיוק העניין, כי כיוון שזה עד כדי כך חשוב, ועד כדי כך משמעותי, ועד כדי כך חובה, אז כמו שבדברי תורה כתוב שיש תיקון סופרים, חס ושלום שאנשים יטעו, אז גם בדברים של הרב קוק צריך מה לעשות, תיקוני סופרים כדי שחס ושלום אנשים, כאילו פרדוקסלית, הם כל כך מחשיבים אותו, אז איך הם מרשים לעצמם לגעת במה שהוא כתב, אז בגלל זה, בגלל שזה נחשב כל כך גדול, אז זה כבר דינמית, כל מילה שהוא אומר זה מסוכן, אז אם מישהו יבין את זה לא נכון, הלך, אם מישהו לא יבין, לא יבין, אבל אם אתה מחויב גם אם אתה לא מבין, אז זה סכנת נפשות. אז ממילא שיטתם, דווקא זה שזה, אתם מבינים מה ש... זה לא סתירה, זה היא גופה. זה שהוא כזה חשוב, אז אסור לבלבל. צריך שיהיה משנה אחרונה, ולא, לא, שלא נביא פתאום משנה מוקדמת, ונייצר איזשהו בלבול. אנחנו אחראים למורשת הרוחנית, ואנחנו נחליט. נתן נכון, יש נוהגים כן, בסדר, אבל יש גם אנשים אומרים שזה היופי, זה בדיוק העניין.
יש כתב אחד שיצא היום לפני בזמן שהוא היה שיצא ככה
תראה, קודם כל יש כאלה כתבים שיצאו אחר כך. הרב ציודה קיבל, אני לא מתווכח על זה, הרב ציודה עשה עבודה מאסטרפיס. הרב ציודה עשה קאט ופייסט בספר אורות, הרב ציודה ערך אותו בצורה יוצאת מן הכלל. אפשר לראות מה היו הפסקאות המקודמות, איך הרב ציודה עשה מזה קאט ופייסט. לפעמים אתה רואה איפה הוא עשה קאט, וזה מאוד מעניין. אתה יכול להסביר את זה, לפעמים זה יש לי פסקאות שממש אני... הייתי בטוח שזה צריך להיות שם, וברוך השם שכיוונתי ומצאתי שזה כתוב שם, אבל זה מצונזר. כל מיני דברים, באמת, אני יכול להראות למה, ואני יכול להסביר למה חינוכית הרב צבי יהודה צדק. מצד שני, אני מאוד שמחתי שפעם תבקשו עריכה, הרב צבי יהודה עשה עבודה יוצאת מכאן, אין לי ויכוח על זה בכלל. אני רק מסביר לכם את העניין, שאלת למה הספר לא יצא, כי הוא ספר שאומר דברים שלאו כל מוחה סב ילדה, כך יש ביטוי כזה בזוהר, לא כל מוח יכול לסבול את העניין הזה, לא כל מוח קטן כמו שלנו יכול, אז יש מתח סביב העניין הזה, אני אומר, בכל זאת, הדבר המרתק ביותר בעיניי, אבל זה כבר נשוי למחקר, היה יהודי גדול בבני ברק, שגם כן היה לו דעות מאוד דומות לרב קוק בעניינים האלה, קראו לו הרב גדליה נדל, אני לא יודע אם שמעתם את השם הזה, אבל רכילות של רבנים זה דברי תורה. הרב גדליה נדל היה מתלמידיו של החזון איש. זה תורתו של רב גדליה, זרם גדליה נדל, מי שכתב את זה הרב יצחק שילת, שהלך אליו ללמוד אחרי שהוא היה במרכז הרב הרבה שנים, הלך ונהיה תלמידו של הרב נדל. הרב נדל היה, אני הכרתי עוד תלמידים של הרב נדל, לא כי אני הרב יצחק בן שחר, מי שמכיר, אבל לא רק הוא, יש עוד. והוא היה מאוד מאוד תקיף, שדברי תורה צריכים להיות מתקבלים על הדעת, מובנים על השכל, ובספר הזה תורתו של רבי גדליה, שאסור להפיץ אותו כדי לא לקלקל למשל, אבל מי שרוצה אני יכול, דף כן מותר להפיץ את ה-PDF שלו, ומי שרוצה שיגיד לי. שם כשהוא עוסק בפרשיות בראשית, הוא מפרש אותם בדיוק כמו שהרב קוק מפרש אותם לגבי, לקבל לחלוטין את מה ש... מעניין מאוד, כי יש הקבלה מאוד מעניינת בין דברים שרבי גדליה כותב לבין דברים שכותב הרב קוק בין נבוכי הדור, ונדמה לי ששניהם הכירו משהו אחר. זאת אומרת, לא חייב להיות שהרב קוק השפיע על רב גדליה כי הספר הזה של הרב קוק היה גנוז, ויכול להיות ששניהם הושפעו מספר אחר.
גם הוא כנראה גנוז.
לא, לא, לא גנוז. של מסקי. טוב, נחזור לענייננו. אז אנחנו רואים פה את העניין הזה של המסורת לגבי שנות העולם. יש לנו עוד כמה דקות. ומה דעתך על הלשונות? יש לנו, בסדר? אנחנו בפסקה נ"ג. האם אתה סובר כי קטנויות הן ואין להן התחלה? לא כן, אלא נתהוו בתקופה מן התקופות, נקבעו בהקמה הכללית. ראה לדבר הזה עוד כולן מורכבות שמות פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות יוצאים ממוצאי הדיבור השונים. הסבור עדה כי אדם אחד בדל לשון מדיבור, שמעת על אדם כזה? כן, שמעתי על אדם כזה. איך קראו לזה שהגה את האספרנטו היהודי? זמנוף, כן. אבל טוב, זה לא נחשב. זה הוא לא בימי...
אני...
מה?
שפות של אלפים וכל מיני זרות. טולקין,
שנצי
שפות שלמות...
איני סבור כך, אף לא שמעתי על כך, אכן ספק דבר כי הלשון הנשית קם בדור מן הדורות, לפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עמי נעמים. אוקיי. השמעת על אומה החולקת דבר השבוע הידוע לכולנו, מתחיל ביום ראשון שלה ביום השבת? גם השבוע. חצת ודו בזה אנשי סין, אנשי ים, הייתה בזמן זמן להתחלה לדבר בציבור סביבה כללית. אתם יודעים שאם יש שבוע, שבוע, באמת זה אחד הדברים המעניינים, כי השבוע אין לו שום מבוא, כלומר אין לו שום, רוב הספירות שיש לנו הן ספירות שמתבססות על דברים שמציאותיים, כן? יום ולילה, כן? חודש ירח, זה חודש ירח, שנה ששנת שמש, זה ברור לכם ה... אפילו הספירה העשרונית לא עלה, כן? אנחנו יודעים שהיא מתחילה מאיזשהו מקום, כן? אף על פי שהרומאים חשבו שכדאי לעבוד בבסיס 12 ולא בסיס 10, כי יש לו יותר פירוק לגורמים. אתם יודעים את כל זה, למדתם את כל הדברים האלה. אבל שבע, מאיפה זה מוקרץ הדבר הזה? זה משהו שהוא, אין לו מקור בהוויה הממשית, חוץ ממסורת בריאת העולם של שבעה ימים. זאת אומרת, וזה מה שהוא בעצם רוצה לטעון. בכל העולם יש שבוע, כן? יש שבוע, וזה לא רק משום שרוצים לחלק את החודש לאיזשהו חלוקה משנית נוספת, ואז הכי קרוב לחלוקה של 30, ואם נחלק את זה לא לעשרות, אלא למשהו אחר. אבל זה הטיעון שקיים פה. חיצת וזו בזה אנשי סין ואנשי המערב, האם הייתה בזמן התחלה דבר בציבור הסכמה הכללית, דבר שתכן כזה אשר כזה ייתכן על הסכמה הכללית, אך זו ישרה רחוקה ויותר כדורות סיבת הדבר ויות כל אנשים בנים לאדם ונוח לאיש אחר, קביעת השבוע נמסירה להם בקבלה מאביהם הראשון. אכן הזה כיוונתי, וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל מיני אדם מן המזרח למערב, כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10. באמת הוא לא יודע מה הטבע שהביא להם לעצור ליד 10, הוא לא יכל לעשות ככה ולראות... אני, הפסקה הזאת אף פעם לא מובנת לי, אתם מבינים? ברור למה. השאלה היא, השאלה... מה? אוקיי, אז יש כל מיני ספירות אחרות שאנחנו כבר רגילים. אנחנו יודעים שהספרות, לא הספירה, יש הבדל בין ספרות לבין ספירה. הספרות הערביות השתלטו, הרישום של הספרות כ... זה אין זאת כי מקובלתי הספרה מן האיש שהוא התחיל בה, ויש פה בעצם עוד עוד חיזוקים להשתלשלות העולם מאדם הראשון. עכשיו, לגבי השפות, אתם יודעים שפה זה שוב קשור לשאלת כל הסיפור של מגדל בבל. במגדל בבל יש טיעון מאוד מאוד מעניין. קודם כל, מה צריך את מגדל בבל בפני עצמו, זו שאלה מעניינת. אני לא אכנס לזה עכשיו, כי יש לי וורט יפה על זה, אז זה לא חשוב. אבל מה שכן חשוב לענייננו הוא שבעצם יש איזשהו ניסיון להסביר, אם אתה אומר שאדם נברא, איך מאדם אחד פתאום התפצלה האנושות לשפות רבות. עכשיו, מה הדבר, הטיעון שקיים בעולם ביחס לריבוי השפות? ריבוי השפות, שאלה מעניינת, האם השפה קדמה לגיאוגרפיה או גיאוגרפיה קודמת לשפה? זה ברור מה שאני אומר? אם עמים מפוזרים במקומות שוניים, אז ברור שכל עם יש לו במקום שלו את הניב שלו, כן? כמו שלירושלמים יש את השטויות שלהם, ולשאר בני העולם את השטויות שלהם, ויש פערים בשפות, וכל ישיבה יש לה את הז'רגון שלה, וכל שכבת גיל יש לו את ה... זה ברור, זה קרבה גיאוגרפית יוצרת קרבה כזאת, שבאה לידי ביטוי בשפה מסוימת. התיאוריה הקלאסית היא שהגיאוגרפיה יוצרת את השפה, נכון? התיאוריה שמופיעה בפרשת נוח היא שהרוחניות יוצרת את השפה. שבעצם בגלל שהם נפרדו ללשונותם, הם גם נפרדו לארצותם. זאת אומרת, מה שקדם, כלומר, בסיפור המקראי, יש העדפה ברורה למימד הרוחני על בני המלמד החומרי. אתם רואים? זה כבר תפיסה אחרת של מה מעצב אתניות. האם האתניות מעוצבת על סמך מלמטה, או מתעצבת מלמעלה. זה סיפורים מאוד שונים, ולכן האתוס, הסיפור, שמסופר, אתוס, שהופך להיות כמעט מיתוס, הסיפור שלנו מסופר מהאחד, איך שהדברים מתפצלים, וזה בעצם מאשש יותר את ה... לכן חשוב לו להגן על התזה הזאת שהדברים התחילו והתפצלו, מאשר על דברים אחרים. לגבי הלשונות, יש כן דבר מעניין, אני גם היום במדע המודרני, יש יהודי אחד שהוא אנטישמי גדול, שקוראים לו נועם חומסקי, שמעתם אולי צ'ומסקי, אני לא יודע, שמעתם השם שלו, הוא אדם מאוד חשוב בשדה השפה. מה? בקיצור, מה שהוא, הוא מדבר על אחידות של המבנה הלשוני, ויש משהו בתזה שלו ששומרת על האוניברסליות של השפה מעבר לשפות שונות, ובזה יש תזה חשובה. לא הקדמתי. אני בשבועיים הקרובים לא נמצא פה בימי ראשון. אז לא יהיו שיעורים בימי ראשון. אני יכול להשלים איתכם ביום שלישי השבוע בהפסקת צהריים. רלוונטי או לא רלוונטי? מה? שלישי בהפסקת צהריים, זה מה שאני יכול. אתם יכולים להחליט או באחת וחצי או ברבע לשעה, או בשתיים ורבע. מתאים?
כן.
בסדר?
שלישי, שתיים.
אני זהו, ואחר כך, כשאני אחזור, נשלים עוד פעם. בסדר? זה זכות ולא חובה, כפי שאתם יודעים.
כן, עם הרצאת ספרים של הרב חוק. כמה ספרים?